שלום וברכה. עכשיו לשיעור החמישי בסדרת אברהם אבינו. כאן זה עזרא ביק. והשיעור היום אנחנו מגיעים לפסוק, בעצם לאירוע הראשון, ההרפתקה הראשונה של אברהם אבינו, אחרי שהוא מגיע לארץ ישראל, וזו עזיבתו את ארץ ישראל. והיא רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. אני רוצה היום לדבר על שיטת הרמב"ן. אכן, הרבה חוקים על הרמב"ן. אז אנחנו לא עכשיו מנתחים את הפשט או הפשט היחיד של הפסוק, ואין לו בסיס למיטב ידיעתי בדברי חז"ל, אבל זו גישת הרמב"ן ודעתו, וכיוון שבאמת זה לא פשוט שזה הפשט בפסוק, אז אפשר להגיד זה ממש גישתו האישית של הרמב"ן כלפי הסיפור. כידוע, אברהם אבינו יורד למצרים ומפחד מגורל אשתו וגורלו, לאור מה שהולך לקרות לאשתו. יהיו שהיא יפה, ויגעו אותו ויקחו אותה, ולכן הוא מבקש ממנה להגיד שהיא אחותו. התוצאה היא שלא הורגים אותו, כי אין צורך להרוג אותו, אבל לוקחים אותה. לוקחים אותה לבית פרעה, ויש התערבות של הקדוש ברוך הוא, שמכה את בית פרעה, ופרעה משחרר את שרה, ואפילו היטיב לאברהם גם לפני כן בתור אח, ואחר כך היטיב אותו יותר, ואברהם בסופו של דבר כתוב בפסוק שהוא חוזר לכנען, ואברהם כבד מאוד. אז ברמת הפשט, הפרשה הזאת מסבירה את עושרו המיידית, העתידית, של אברהם אבינו. התנהגותו של אברהם איננה פשוטה פה. כותב הרמב"ן בקטע מאוד מפורסם ומאוד קונטרוברסלי, להגיד את האמת, כותב הרמב"ן ודע. הפתיחה הזאת אני חושב היא חשובה, כי הוא הסביר את הפסוק מה שהוא צריך להסביר בתור פרשן, ועכשיו הוא אומר יש לי משהו להגיד. זה לא נובע עם איזשהו דיוק בפסוק. ודע, כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול אבון, מפני פחדו פן יהרגו. והיה לו לפתוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל השלו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב אבון אשר חטא, כי אלוהים ברעב יפדנו ממוות. ועל מעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה, במקום המשפט, שמה הרשע והחטא. הרמב"ן מבקר בחריפות את אברהם אבינו על שני חטאים. בלשון של רמב"ן חטא גדול. בציטוט מלא, חטא גדול בשגגה. אני אחזור להעיר על הביטוי הזה, אבל תחשבו, רמב"ן רוצה להגביר את הביקורת, חטא גדול. אבל אז הוא מוסיף זה בשגגה. הוא מאזן את הביקורת שלו. אבל שני חטאים, אחד שהוא הביא את אשתו הצדקת במכשול אבון, ולא בטח בשם שיציל אותו, וב' דומה מבחינת ה... יסוד החטא, עצם יציאתו מארץ ישראל ורידתו למצרים, גם כן, יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב אבון אשר חטא. נכון, היה רעב בארץ, אבל למה הוא הלך למצרים? כי אלוהים ברעב יפדנו ממוות. בעצם הרמב"ן אומר אותו דבר פעמיים, היה צריך לפתוח בשם ולא להסתבך ולא לעשות את מה שהוא עשה, שהיה בו אלמנט של אבון, אלמנט של אבון הוא א', הוא סיכן את אשתו, וב', עזב את הארץ אחרי שנצטווה להישאר, כמובן, כל המצוות נידחות במבט ראשון מפני פיקוח נפש. אז הרמב"ן אומר, יש כאן עבירה, והעבירה היא שהוא בחר בעבירה במקום, נכון, יש לחץ, הוא היה צריך לפתוח בשם. הביטחון בשם פה הוא ביטחון בנס. כידוע, יש מאמר של חז"ל, אין סומכים על הנס. כאן הרמב"ן אומר שאברהם אבינו היה צריך לסמוך על הנס, על ביד השם להצילו, כי יש באלוהים כוח לזוג ולהציל, כי אלוהים ברעב יפתנו ממוות. ואז הרמב"ן מוסיף דבר שהוא ממש מדהים בחריפותו, על המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. גלות מצרים זאת עונש, או בכל זאת תגובה, מידה כנגד מידה, על זה שאברהם אבינו הלך למצרים. אז גם בניו נשלחו למצרים. אנחנו מודים היום ברמב"ן, אבל אני אזכיר, המון 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 מפרשים חולקים עליו, מהר"ל בחריפות גדולה מאוד, וגם מפרשים אחרים, מן הסתם גם בגלל סיבות אידיאולוגיות, כלומר הם לא מוכנים לבקר את אברהם אבינו, אבל גם מביאים המון ראיות לא קלות, כלומר הרמב"ן כאן אומר דבר שצריכים באמת להגן עליו, בין השאר, ואברהם חטא פה, אבל עוד מעט הוא יעשה את זה עוד פעם, עם אבי מלך. ולא רק זה, יצחק גם יתנהג באותו מידה. אז יכול להיות שכולם חוטאים, הפעם חטא פעמיים ויצחק חטא עוד פעם. הקשפוך הוא לא מאיר לו, הוא לא לומד מהטעות. זה מנהג עבוד, אברהם אבינו גם אומר שהוא עשה את זה הרבה פעמים, אנחנו מכירים פעמיים. אברהם מסביר לאבי מלך, אני תמיד עושה את זה. והוא לא מתחרט, למרות שזה עובר הרבה שנים. זה אחד מן הראיות. ראיה שנייה לגבי מה שהרמב"ן אומר בסוף, שגלות מצרים זה כנגד זה. חז"ל שואלים על מה, נשתדלו במצרים, למה? ונותנים כמה וכמה תשובות, לא חשוב לנו כרגע, אבל זו לא אחת מהן. כלומר, יש, השאלה נשאלת על ידי חז"ל, והם לא ענו את התשובה הזאת, הרמב"ן אומר את זה מדעת עצמו. ובכל זאת הרמב"ן אומר את זה. הוא לא רק אומר, הוא רוצה שנדע, ודע. כלומר, הרמב"ן כאן טוען שיש בסיפור הזה מוסר הסקל שלילי. אני אעיר במאמר מוזכר, שאם זה ברור שאנחנו אמורים ללמוד מהאבות, לכן הסיפורים קיימים, ללמוד מהאבות מה זה להיות יהודי, איך לעבוד את השם, הרמב"ן כולל בתיאוריה הזאת, כן, לומדים מהאבות, אבל גם לומדים לקח שלילי. כלומר, מאברהם לומדים לא לעשות את זה, שהוא טעה. ודע, כך הוא אומר לנו, הוא מלמד אותנו, ודע, שימו לב, כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשכם. שני החטאים שהרמב"ן מתאר, הם לא בדיוק שווים. הראשון, עזיבת ארץ ישראל, זה לא בדיוק חטא חמור, עקרוני או תורני. נכון, יש איסור לעזוב את ישראל, אבל מותר לעזוב את ישראל בשביל בימי רעב. פיקוח נפש ודאי דוחה את מצוות יישוב ארץ ישראל, ככה חז"ל הסבירו. אני מבין שיש בכל זאת מתח בנושא הזה, יש סיפורים בגמרא בכתובות על חכמים שעזבו את ארץ ישראל, בהתר כנראה, החליטו לעזוב, כי לא היה אוכל, ואז התחלטו ברגע האחרון. כלומר, יש קריאה פה, עד איזו מידה של מסירות נפש דרושה. אני חושב שרמב"ן עונה על השאלה הזאת, שאומר גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב אבון אשר חטא. כלומר, אברהם אבינו, לא, זה לא סתם מצווה רגילה, מצווה תורנית, ישיבת ארץ ישראל, אלא זה מצווה פרטית, שאברהם אבינו נצטווה עליה, מה פירוש המילה בתחילה? לדעתי, הרמב"ן רוצה להגיד, שזו מצווה יחידה שלו. כלומר, זה מה שהפך את אברהם אבינו לאברהם אבינו. זה הקריירה שלו כאב בנוי על לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. ולעזוב את זה, זה זה להתפטר מעבודת השם. זה לא מצווה אחת מתוך מצוות אחרות. ואו, בכן, אני אומר, אני מבין למה חולקים על הרמב"ן. אישית, אם הייתי במקום הרמב"ן, במקום אברהם אבינו, אז אני חושב שייתכן מאוד שהייתי עושה אותו דבר, גם אחרי שקראתי את הרמב"ן. וזאת גם הסיבה שאני לא מכיר אנשים שקראו את הפרשה, לא זכרו את הרמב"ן, ותקוממו על זה שהוא עוזב. אולי בחוגים אולטרה ציוניים מופתעים. אבל בסך הכל היה רעב. אבל החטא הראשון שהוא מתאר, שהוא מסר את אשתו, פחות או יותר מסר אותה, כן? הוא הקל על המצרים לקחת, הוא חשד שיקרו אותה, ואז הוא אומר, אוקיי, תגידי שאת אחותי, אז יקרו אותה עוד יותר מהר. שהביא את אשתו הצדקת במכשול לבון, זה באמת דבר מדהים. גם עם פיקוח נפש. לא בטוש, ולבחי הלכתית, פיקוח נפש. מאפשר דבר כזה, יש כאן בעיה, קודם כל זה גילוי עריות, לא, הוא עושה את הגילויות, אבל הוא מוסר את אשתו לגילוי עריות, ובאת הוא גם מוסר אותה לחיים נוראים. ההתנהגות היא באמת, אני חושב שלרובנו זה מפתיע. הרמב"ן כולל את שניהם ביחד. אז בוא נדבר על הגישה של הרמב"ן פה. לנסות להבין. אז אנחנו צריכים לציין קודם כל, שהרמב"ן בנושא של ביטחון, יש לו שיטה יחסית קיצונית. ידוע שיטת הרמב"ן, שכותב, שמעיקרא דדינא, כלומר, במצב הכי טוב, אז לא הולכים לרופאים. הוא אומר, בתקופת הנבואה, יש אברהם אבינו הוא נביא, בתקופת הנבואה, אם אדם הוא חולה, הוא לא אמור ללכת לרופא, אלא ללכת לנביא. למה? כי המחלה, זה לא באמת נגרם על ידי חיידקים. לא באמת. המחלה זה בגלל החטא. אז הולכים לנביא, נביא יסביר לך איזה חטא עשית, איך לרפא את זה, ותתרפא. אלא שנהגו. כלומר, זה מותר ללכת רופאים, כי זה מנהג העולם. הרמב"ן אפילו טוען, כל אחד ששומע אותי, מן הסתם, 90% מכם, אומרים, זה לא גמרא מפורשת, ורפא ירפא, ניתן שניתן רשות לרופא לרפא, אומר הרמב"ן, כן, ניתן רשות לרופא לרפא, אבל לא ניתן רשות לחולה ללכת לרופא. הרמב"ן אומר, אתה לא אמור ללכת, אם אתה הולך, אז הרופא, אתה באת אליו, אז אתה יכול, הרופא יכול להגיד לך מה לעשות, לא צריך לזרוק אותך. אבל לכתחילה לא הולכים לרופאים, אלא בוטחים בשם. כלומר, פונים אל השם. וזה לא עניין, השאלה ברמב"ן הוא לא באמת שאלה של ביטחון והשתדלות, השאלה שהמוסלמים דיברו עליו כל כך הרבה, לסמוך על עצמו. הנקודה ברמב"ן הוא שבאמת גורל האדם הוא באמת שכר ועונש, חטא ומצווה. רמב"ן מפורסם מאוד בסוף פרשת בו, אין ליהודי חלק בתורת משה, אין לאדם חלק בתורת משה, תוי נורא קיצוני, אתה מחוץ לתחום, אין לאדם חלק בתורת משה, אם הוא לא יאמין שכל מקרינו ודברינו, אין בהם טבע כלל, אלא הכל זה חשבון של הקדוש ברוך הוא, תלוי על מעשיך. בלי יוצא מן הכלל. כולם ניסים, אין בהם טבע מנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אלא אם יעשה המצוות, יצליחנו שכרו. ואם יעבור עליהם, יחריטנו עונשו, הכל בגזרת היון, כאשר הזכרתי כבר. רומן האחרון, בפרשת בו. זה רקע, כי בסך הכל, הרמב"ן, ודאי שהוא חי. חיים נורמליים, כן? הוא לא זלזל. אבל הוא אומר, מעיקרא דדינא, במצב הטוב, ולמה לא נייחס לאברהם אבינו מצב הכי טוב? אתה אמור לפנות להשם, ולשאול אותו מה לעשות. לפנות לנביא, אברהם אבינו הוא נביא, יכול לפנות לעצמו. כי התשובה נמצאת ברצון השם, ורצון השם תלוי במעשים, ולא בכוחות הטבע. במאמר מוסגר, כתוב בכל הספרים, באנציקלופדיות, בטח בוויקיפדיה לא בדקתי, שהרמב"ן עצמו היה רופא. הרמב"ן היה רופא, ואומר שרופאים הם סוג ב' של מאמינים. כמובן, הוא מתרץ, מותר להיות רופא, אסור ללכת רופא, אבל הרמב"ן היה רופא, זה מדהים. אז במאמר מוסגר, הרמב"ן לא באמת היה רופא. האגדה ההיסטורית המתהלכת שרמב"ן היה רופא מבוססת על שני תשובות של הרשב"א. הרשב"א מדבר על שימוש ברפואה מסוימת, האם מותר לרפא גויים, וגם שימוש ברפואה מסוימת, והרמב"ן מביא שאחד הוא אומר רמב"ן עשה, ושנית אומר השומע שרמב"ן עשה. שני המקרים הם רפואות, איך להגיד, לא קונבנציונליות. כלומר, הרמב"ן לא בדיוק היה רופא במובן המודרני, הוא היה מחלק סגולות. המקרה הראשון, הנושא של התשובה של הרשב"א, זה מותר לילד, מותר לעזור לנוכרית להיכנס להיריון. ואז הרשב"א מתיר ומה שידוע לו, שהרמב"ן נתן תרופה, נתן משהו לאישה כדי לעזור לה להיכנס להיריון. עכשיו, כולנו מבינים שלא ברפואה של הרמב"ן, בזמנו, לא בדיוק היו פתרונות שיעזרו לאישה להיכנס להיריון. מה שרמב"ן נתן זה סגולה. מקרה שלי זה מפורש ככה, זה לחקוק צורה של אריה על משהו ולרשים אותה. בכל מקרה, אני מביא את זה כי זה בדיוק הנקודה, הרמב"ן מעדיף תמיד פתרון רוחני ובסיס רוחני לכל מקרי העולם, ולא חשבונות, נקרא להם טבעיים. אין בהם טבע כלל, אלא הכל נס. ובכל זאת, הרמב"ן לא חושב שאסור לאדם לתכנן משהו. אז אני חושב שיש להוסיף כאן שתי נקודות. נקודה אחת, אני חושב שהרמב"ן מתייחס למאמינו כציבור, ולא כיחיד. הרמב"ן הוא בעל האמירה, כלומר זה כתוב בחז"ל, הרמב"ן הכניס אותו ככלל פרשני בספר בראשית, מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שקרה לאבות קרה לבנים, והרמב"ן כל הזמן דורש, מה שהוא דורש הרמב"ן אבינו, בתור עם ישראל. וגם פה בעצם זאת הסיבה שהוא אומר שעל מעשה זה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. הלא, בנות לא נענשים על החטא של אבותם. איש בחטאו יומת, לא ימתו אבות על בנים, אז למה בני יעקב נענשים על החטא של אברהם אבינו? אז הוא לא מתכוון להגיד שזה עונש וחטא ועונש, הוא מתכוון להגיד שזה גורל העם, כלומר אברהם אבינו הוא עם ישראל, ועם ישראל סובל. אז יכול להיות בהחלט שיש הבדל, והתייחסות לאדם פרטי, אין לו מה לאכול, הוא הולך למצרים, אני מדבר בעיקר על המקרה הראשון, אחרי השני הוא עוד יותר קשה. לבין המצב של עם ישראל, כלומר אברהם אבינו בתור ההתגלמות של הציבור של עם ישראל עצמו. והסיבה במקרה הזה של החטא של יציאה מהארץ, זה בגלל, גם בגלל שהחטא שהוא מדבר עליו הוא אולי חטא שיש לו משמעות ציבורית, הרבה יותר מאשר משמעות פרטית. זה שיהודי צריך ללכת לחוץ לארץ, זה מותר לצורך שידוך, לצורך פרנסה, לצורך תלמוד תורה. אז יש היתר. אבל שעם ישראל יעזוב את הארץ, כן, הרמב"ן באמת רואה בזה, ולאו דווקא בהקשר הפרטי שחייב שם אבינו, אלא בהקשר של הסיפור של עם ישראל, דבר שלא יעלה על הדעת. לנטוש? אז הרמב"ן אומר, כאן אולי גם השיקול של ביטחון, כן, סומכים על הנס. אני לא סומך על הנס, אבל עם ישראל בטח שחי על הנס. האמת, הציטוט שרק הבאתי, והרמב"ן לגבי כל מקרינו ודברינו אין ממתה בכלל, הוא כתב שם בין ביחיד בין בציבור. כלומר, היסוד הרמב"ן כנראה שחשב כמוני, אבל בא לשלול אותו. אין הבדל, גם ציבור וגם יחיד. הכל נס, נס נסתר הכוונה, ואין בהם תבן ומנהגו של העולם כלל. ובכל זאת, לגבי השיקול, עצם ההבמין של הרמב"ן שם, שאולי מישהו יגיד, שהכל זה נס בציבור, אבל ביחיד, אדם כן מופקר או מושלח, או מופקד ביד הטבע. אומר הרמב"ן לא, בין ביחיד, בין בציבור, הכל זה נס, אין בהם טבע ולא מנהגו של העולם. זה שהוא הכיר את אבא מינה, אולי לגבי זה, לגבי אין סומכים על הנס, כן, זה מסביר את הרמב"ן, את הביקורת של אברהם אבינו. אברהם אבינו נושא, עכשיו תגיד, אברהם אבינו יודע את זה, אז חלק מהגישה של הרמב"ן כאן, זה לא כל דבר מוצדק פסיכולוגית בחיה של אברהם אבינו. זה איך שהסיפור מסופר, צריכים להתייחס לאברהם אבינו כפרוטו, פרוטו אמיסן. ואולי גם המודע, אברהם אבינו נושא על כתפיו, גורל לאומי, ולא רק חשבון פרטי. אני חושב שזה מאוד רלוונטי לעזיבה את ארץ ישראל, ואני אוסיף, אני חושב, כמו שאמרתי, שזה הפשט תחילה, כלומר, לא רק זה מצווה ראשונה שלו, זה כל חייו, זה המצווה שלו, לא בגלל שמצווה יחידה, גם יהיה לו עוד מצווה, אבל זאת המצווה, זה התפקיד שלו. אם הוא לא בונה את עם ישראל בארץ ישראל, אז בשביל מה הוא קיים? כן, זה חשבון אחר. גם ברמת היחיד זה חשבון אחר. לא מצווה שיש לך, אלא משימה, שליחות. השליחות צריכה להיות יותר דבקות, וגם שהשליחות הזאת היא השליחות של עם ישראל בעולם. להיבנות, להיות עם ישראל, ולשאת את שם השם, את השם בעולם. אני מודה שהשיקול הזה נראה לי קשה יותר בנוגע לחטא השני. הראשון בסדר של הרמב"ן, שמסירת אשתו, הביא את אשתו הצדקת במכשול לבן, כי כשיקול, אין שם את האלמנט הציבורי הזה, לא מדובר במצווה ציבורית או בעבירה ציבורית, אבל יכול להיות שבכל זאת, הרמב"ן אומר, אברהם אבינו הוא עם ישראל, וההתנהגות שלו חייבת להיות ביד השם, מודעות של ביד השם, מה שנוגע לגורל הציבורי של עם ישראל, השיקולים הם קצת שונים מאשר ברמה האישית. אז זו נקודה ראשונה, אבל זו נקודה כפולה. קודם כל, הרמב"ן באמת, יחסית חושב שיש מסר בתורה שהוא מסר של ביטחון, יש הבטחה בתורה שאפשר לסמוך על ביטחון לפחות ברמה הציבורית, ויחסית הרמב"ן באמת זה חשוב לו להדגיש ולהפנים לתוך כל אחד את הנקודה הזאת, לא לפחד יותר מדי, לא לעשות יותר מדי חשבונות. זו נקודה אחת. כפי שאמרתי, אני עדיין מופתע מאוד מהסיפור עם שרה. וכאן יש באמת להתרשם מהעובדה שאמרתי לפני כן, אברהם אבינו לא בדיוק מתבייש מההתנהגות הזאת. אבימלך אחר כך שואל אותו, למה עשית דבר כזה? אז הוא אומר לו, כי ככה צריכים להתנהג. בטבעיות אומר אברהם אבינו, מאז שעזבתי את בית אבי, ככה אנחנו נוהגים, כי אתם שטופי זימה, ורוצים להרוג חפים מפשע, אז ככה אנחנו עושים. אז יכול להיות, כדי להבין את הרמב"ן, צריכים להבין גם את שני הצדדים. לא מדובר בחטא הכי נורא בעולם. הסיבה שהרמב"ן חושב זה חטא, זה בגלל שהוא לא בטח בשם. ולמה, עכשיו זה כבר לא הרמב"ן, זה כל מפשם אחרים, למה זה לא נורא שבו מבינו מסר את אשתו לפרעה? אז אולי אני מגזים, מסר או לא מסר? הוא לא הגן עליה. האמת שגם זה הוא לא עשה. ממילא הוא חושב שהיו הוגים אותי. אז היה צריכים להיכנס לו והקורה, זה לא התפקיד שלי עכשיו. אבל כן, יש חשבונות כאן לשני הכיוונים. כנראה שזה לא הייתה הרבה ברירה. הביקורת של הרמב"ן הוא על אברהם, הוא לא זה שהוא סיכן את אשתו, אלא זה שהוא סיכן את אשתו ולא בטח בשם. כלומר, יש צד עבירה, זה צריכים להגיד. אני לא חושב שהרמב"ן יבקר את אברהם אבינו מזה שהוא זרה. אין אוכל, אז לא מחכים שהאוכל ירד מן השמיים. זורים, ברור. הרמב"ן לא חי בסרט, כן? אבל כשהשיקול הוא לעשות משהו שבלי פיקוח נפש, זה באמת אסור, אז יש כאן נדנוד אבינה, ואז הרמב"ן אומר שהבחירה של אברהם אבינו הייתה לא נכונה לגמרי, בגלל שאין צורך. כשאתה מתבקש לעשות עבירה מהסוג הזה, משני הסוגים שמתוארים פה, אז היה לו לפתוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. אין ספק שמעבר, אני לא מדבר עכשיו על השאלה, האם נייחץ ישראל לאברהם. יש הרבה מפרשים שפשוט לא מוכנים, אולי יש ביקורת לפעמים על האבות, אבל זה פשוט יסודי מדי, זה ממש טעות יסודית, לפי מה שרמב"ן אומר. אני לא מדבר על העניין הפרשני פה, אלא על עצם הטענה. הרמב"ן מבקש מאיתנו להתמסר יותר, אם אני צודק ברמה הציבורית, אבל להתמסר יותר לביטחון בשם, ולא תמיד לעשות חשבונות שיביאו לידי קולות, שיביאו לידי התנהגות שלכתחילה היא לא הייתה רצויה. אני מדגיש את הנקודה הזאת שיש כאן בכל זאת נדוד אווירה בכל מקרה. אז אם אתה עומד בצומת של לקדש שם שמיים, או לעשות אווירה ולהצדיק אותה בגלל הפחד והיראה, אז הרמב"ן אומר יש להתחזק. ואני חושב שהרמב"ן רוצה להגיד שזאת הסיבה שהסיפור הזה קיים. זה לא סתם הרמב"ן מצא משהו לבקר מה מבינו. הרמב"ן אומר שזה המטרה של הסיפור. אברהם אבינו במקרה נכשל בזה, אבל מה שחשוב לנו זה הצומת. שיש לנו משימות בחיים, ולפעמים זה מתנגש, וצריכים להחליט האם להידבק בו, כי השפוך הוא שלח אותך, אז הוא יוביל אותך. אתה לא אדם פרטי, אתה שליח השם, בתחילה ליישב את הארץ, ובזה הרמב"ן באמת דורש שתהיה בסירות נפש גבוהה יותר, ויכול להיות בהחלט שזה מסביר את ההמשך. הרמב"ן אצל אבי מלך לא יחזור לדברים, כי שם זה לא במסגרת הזאת שאברהם אבינו יורד מהמסלול אפילו זמנית, שם להפך, זה בתוך ארץ ישראל הוא חי, יחיה ויישב את הארץ יותר טוב אם הוא לא יסתבך עם אבי מלך. אבל כאן, המסגרת הוא שאברהם אבינו ממש דואג לעצמו על חשבון המשימה. עוזב ומתקטן, מצטמצם. במקום להיות שליח השם לעולם, במקום להיות עשך לגוי גדול, ובאחריך ברוך מקלל לך האור, יש לזכור. שאברהם אבינו נושא הבטחה מפורשת, שמקלל לך האור ובאחריך ברוך, ולפי המדרש, יש לו גם ניסיון באור כסדים, אז אולי כל זה מצטרף, זו דרישת הרמב"ן. משפט אחרון, אני לא מכריע. אני חוזר ואומר, הרבה חולקים על הרמב"ן, אבל אולי חולקים בגלל סיבות פרשניות, ולאו דווקא סיבות אמוניות. אני חושב שאנחנו, היום, קיבלנו חינוך יחסית אנטי-רמב"נית בנושא הזה. צריכים להיות מעשיים. לא לפתוח יותר מדי, כלומר, לא לסמוך על הנס, לפתוח בשם, אבל לא לסמוך על הנס. ואם מדובר בעבירה, בסדר, אבל לא לסמוך על הנס. אני חושב על מקרים הלכתיים, היחס בשנים האחרונות, לצום, צום כיפור, כל מיני מצבים, אבותינו לפני לא הרבה זמן, היו מזדעזעים מהמחשבה שיוכלו ביום כיפור, והיו צריכים לשלוח רבנים, כדי לשכנע אותם לאכול במצב של פיקור הנפש, היום זה הפוך, בחוגים מסוימים. הרמב"ן קורא לנו לזכור, אני חושב זה ההסבר, לא רק לפתוח בשם, לזכור שיש לנו משימה, שאנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שנצטווה עליה בתחילה. מה באמת כלול בדבר הזה? עכשיו זה צריכים לענות בצורה נפרדת. אברהם אבינו נצטווה ללכת לארץ ישראל ולהישאר שם. בתוך כמה ימים הוא עוזב. כולם יודעים, אני מניח, שהמדרש אומר ההפך מהרמב"ן. אומר זה הניסיון הראשון, ואברהם אבינו עומד בניסיון. הוא עוזב ולא מערר, הוא לא מתלונן. כי היה צריך להגיד, מה, אתה רק באתי, ואתה כבר גורם לי לעזוב? לא, הוא ירד מצרימה בלי להגיד מילה. אבל רמב"ן חושב שהוא לא היה צריך לרדת מצרימה. כן, זה ממש נגד המדרש. אבל אני חושב שהסבר הוא בגלל שהרמב"ן רוצה שהיהודים, צאצאי אברהם אבינו, והמשכיות של אברהם אבינו, יבינו שהחשבונות שלהם הם לא פרטיים, או לא רק פרטיים. יש לנו לפעמים חשבונויות של שם השם בעולם, של דגל השם בעולם, של קדושת השם בעולם, של השרת השכינה בעולם, המשימה שהשם יטיל עלינו. ושם, כן, אני אומר חושב שזה נפקמינה. זה משנה את החשבון על הדבקות במשימה והאפשרות לנטוש. אני מניח רק זמנית, אבל בכל זאת, מתי אברהם אבינו יחזור, הוא לא יודע. אז לנטוש את המשימה, בעיני הרמב"ן, זה היה דבר חמור ביותר. הבטחתי, אז אני מקיים, אני חושב, זה הפשט, חטא, חטא גדול בשגגה. הרמב"ן חושב, אידיאולוגית זה חטא גדול, אישית זה שגגה, כלומר, כי זה דבר דק מאוד. אברהם אבינו באמת, כנראה מפוחד, ובצדק, אין מה לאכול. לא יודע כמה זה פיקוח נפש, אנשים נשארו בכנען, לא כולם מתו, אבל כן, אין מה לאכול, והוא לא עבר עבירה כתובה, הוא לא הרג מישהו, הוא לא קיים את המשימה שלו, בהחלט ניתן לתרץ את זה, אז לכן הרמב"ן כותב, אני אומר, אידיאולוגית זה חטא גדול, ברמה האישית, אם הוא יענש או לא יענש, לא כשמוך הוא לא כעס עליו, הוא לא ננש, כי זה בשגגה, אבל שאנחנו נבין, השגגה מתרצת, אבל אנחנו נבין שהייתה כאן טעות חמורה ביותר, כך הרמב"ן אומר, ואני משאיר את זה לכל אחד ואחד לשקול עד כמה, לא הפשט של הרמב"ן בפסוק, אלא המסר של הרמב"ן, עד כמה צריכים ליישם אותו בחיינו הפרטיים. כל טוב, ונתראה ונשתמע בשבוע הבא.